התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
היום בחמוצים נדבר על המלחמה חסרת התכלית, חסרת התכלית שמסתובבת לה במעגלים. גלעד יספר לנו על ועידה צרפתית-סעודית, זה נשמע כמו התחלה של בדיחה, צרפתי וסעודי נכנסים לבר, אבל לגלעד יש הפתעות בנושא, ונגיע משם לבחירות באירופה, שהוא עכשיו למשל בפולין, ולבחירות הצפויות בישראל. אחרי הבוקר אני נזכרתי בחוויה שלי כילד צעיר במלחמת לבנון הארוכה. אני זוכר שהיינו רואים את החדשות תמיד בתשע, מבט, ובסוף החדשות תמיד הייתה תמונה כזאת, היה שקף, שהיה רואים אש עולה מתוך איזה כסדה, והיו מראים שמות, שמות עם זל, סרן זה, סמל זה, רבת זה. והייתי שואל על זה, אבל זה אף פעם לא הטריד אותי, כי זה היה ברור לי שבסוף כל חדשות יש את השקופית הזאת, כי זה הכי טבעי והכי נורמלי. וכשאח שלי התגייס בתותחנים ונכנס אל לבנון, הוא עבדנו אני והוא ביחד על אמא, והוא בנה סיפור ארוך על איך כתותחן הוא ודאי מחוץ ללבנון, כי לא צריך להכניס תותחים ללבנון, הם יורים רחוק. ואני ואחותי ידענו שהוא בפנים, אבל הסתרנו את זה. התחלתי להבין שזה איכשהו קשור לשקפים האלה, שהוא מופיעים תמיד בסוף תוכנית, אבל זה היה נורמלי, 20 שנה כל ערב בחדשות בסוף, יש שקף עם שם של מישהו, וזל בסוף. חשבתי על זה הבוקר כאשר התחלנו את היום, עם שלושה הותר לפרסום במלחמה הזאת שהולכת ונהיית ללבנוניזציה בלי סוף ובלי התחלה. החמוצים מתחילים ממש עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
איזה בוקר נורא, אה?
כן.
מה זה? חזרנו לקום בבוקר עם זה, ועכשיו זה ישראל, ברור לך שהיום בצהריים כבר אחד, לא נזכיר את שמו, הוא בן של חברה של, אז היא שלחה לי, וזה... זה נורא.
נכון, אחרי תקופה שהיה יחסית שקט, אז אנחנו חוזרים לעניין הזה, ואני חושב שעכשיו, זה תמיד קשה, כן? צריך לומר שזה תמיד קשה, אבל עכשיו זה קשה שבעתיים בגלל התחושה שהמלחמה הזאת היא מלחמה ללא תוחלת, או לפחות ללא תוחלת שמקובלת על רוב הציבור, ואנחנו רואים ביטויים של זה בכל מיני אופנים שונים.
השאלה אם מותר לדבר על זה, גלעד, אני לא יודע, אני קצת נע באי נוחות, אבל אני מרגיש חובה קצת כן לדבר על זה.
אני פשוט אספר...
זה קצת לבנוניזציה.
אני פשוט אספר על הדברים שאני רואה. והדברים שאני רואה זה יחידות אפילו של סדירניקים, שמסרבות להיכנס לעזה, אלה אנשים שבשבעה באוקטובר עזבו הכל ונלחמו ועשו כל מה שצריך, אבל עכשיו הם אומרים, די, אנחנו לא מסוגלים יותר. הם אחרי מאות ימים שם, הם לא מרגישים מה שהם הרגישו בהתחלה. הם שואלים את עצמם, למה בעצם אנחנו עושים את זה? וזה סדיר. כשזה מגיע למילואים ניקים, המצב עוד יותר מחריף. אנחנו שומעים שטייסים שואלים מה אנחנו מפציצים בדיוק, ומה המטרה, ולמה יש כל כך הרבה נפגעים אזרחים.
לא, גם הנושא של, אני רוצה רגע לעצור שנייה, הנושא של הטייסים הוא באמת מעניין. הרי אתה זוכר שהם מוכרים לנו בתקופה שלפני השבעה באוקטובר, שאחרי כל טיל, שחיל האוויר הולך ופוגע במטרות תשתית משמעותיות, והשמדנו את מצע הטילים של של החמאס, זוכר שמוכרים לנו את זה כל פעם?
תשתיות כבר אין כל כך.
אז אין מה, אני מנסה באמת להבין, מה עוד אפשר להפציץ שם?
כן.
זה לא ברור.
אז אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שהולכת ומנקרת בחלקים רבים בציבור, ומה שזה אומר שבעצם יש אובדן לגיטימציה. אובדן הלגיטימציה, קודם כל לגיטימציה במלחמה זה דבר מאוד חשוב, מאוד קשה לנהל מלחמה כשאין לגיטימציה של הציבור למלחמה הזאת עם כל המחירים שהיא גובה. ויחד עם חוסר לגיטימציה בתוך ישראל, יש גם חוסר לגיטימציה בינלאומי שרק הולך וגובר ועובר מהשוליים למיינסטרים. כן, זה כבר לא תופעה של שוליים, זה לא שמאל קיצוני, זה גם המיינסטרים של התקשורת העולמית שואל מה לזזל ישראל עושה שם.
יותר חמור, אני לא רוצה שנתחמק מישראל, אבל אם נשארנו מחול, אני עדיין, הנושא של מה שקורה עכשיו באיטליה, בעיקר מדאיג אותי, כי איטליה היא לא ידועה כממשלה שמאלנית במיוחד, בוא נגיד בעדינות, והעובדה שעכשיו...
כל אירופה, כן.
לא, אבל אתה יודע, איטליה היא במיוחד ממשלה ימנית מאוד, שציפינו שתמיד תתמוך, פתאום לפתע גם הם אומרים, שנייה, מה קורה פה?
כן, נכון, אנחנו רואים את זה בכל אירופה, גם במדינות ידידותיות, אנחנו רואים את התגובה הזאת, וכאן בישראל, יש בעצם עדיין איזשהו חלק בציבור שמאמין בניצחון המוחלט, מאמין בסיסמה mm-hmm, הזאת. Mm-hmm. למרות שכבר מכרו לנו אותה הרבה מאוד פעמים בעבר, כן. אמרו לנו רק לפני שנה מהיום, הסיסמה הייתה, אם ניכנס כן. לרפיח ונשמיד את ארבע הגדודים הנותרים mm-hmm. של חמאס, בזה נגמר הסיפור, אתה... והנה אנחנו שנה אחרי, ושוב מספרים את אותו סיפור של הניצחון המוחלט.
בוא נעצור שנייה, נעשה דקה של מדע ותדבר על השליית המהמר, כי נראית לי ממש קשורה לזה.
כן, אני רוצה להגיד עוד משהו, אבל לגבי העניין הזה, העניין של המחשבה שאפשר לחסל את חמאס עד הקלצ'ניקוב האחרון, היא אשליה מאוד מסוכנת, אין לה שום בסיס. אנחנו רואים שמבחינה מספרית, כמות הלוחמים, מחבלים שיש לחמאס היום, הוא לא שונה ממה שהיה בשבעה באוקטובר, כמובן שהאיכות שלהם שונה, זאת אומרת, אין ספק שחיסלנו את כל הדרג הבכיר, את כל, את כל כן, מחבלים עם הניסיון, ועכשיו זה הרבה בני 17 כדי שגייסו לאחרונה, אבל עדיין, מה שזה אומר, זה שזאת ביצה שאי אפשר לייבש אותה, את הים הזה, אי אפשר לייבש עם כפית.
זה כמו כל פעם שאמרו, את ראש מערך הרקטות חיסלנו, נכון. ואז מתברר שהסגן של הסגן של הסגן של הסגן של הסגן שלו יודע עדיין לייצר רקטות.
כן. עכשיו זה לא אומר שאין עדיין מה לעשות, אבל המחיר של מה שאנחנו עושים הוא מחיר שהולך ונהיה גבוה יותר. אם ניקח למשל את הרעיון שאת הסיוע יחלק ארגון הסיוע האמריקאי כן. הזה, בוא, חמאס.
אז רגע, לא, אם אתה, אז בוא נעבור דבר. לא רוצה לדבר על השליית המאמר, בסדר?
לא, דבר אתה, קדימה.
אני אדבר, אתה פסיכולוג החברתי.
אתה העלית את זה, זה
שאתה. אבל הרעיון הוא, אם אני, אתה תהיה חייב לתקן אותי, אבל אם אני זוכר נכון, הרעיון הוא שאתה שמת כסף, ואתה אומר בפעם, אבל כבר שמתי $1,000, אולי ב-$10 הבא זה יקרה, ואז אתה כבר $100,000 בפנים, או $10,000 בפנים, וכל אתה אומר, אבל כבר השקעתי כל כך הרבה. אבל הרי יכול להיות, יש סיכוי, שבפעם הבאה שאני אשים את הכסף ברולטה, אני אקבל את המיליון. אז עכשיו אני אנטוש?
נכון. אז זה לא רק השליה מאמר, זה יש אפילו הגדרה יותר טובה שזה, זה sunk cost, או מה שנקרא השקעה עבודה. כן, הדוגמה, מאמר זה דוגמה אחת, דוגמה אחרת, זה קניתם מכונית משומשת, ובשבוע הראשון נכנסו אותנו מוסך 2,000 שקלים, חודש אחרי זה 5,000 שקלים, חודש אחרי זה 9,000 שקל, וההיגיון הכלכלי אומר לקחת האוטו הזה ומיד למכור אותו, להיפטר ממנו, כי הוא רק שואב ממכם כספים, אבל בגלל שהשקעתם כל כך הרבה, אתם לא מסוגלים לוותר, ואתם ממשיכים להיות עם האוטו. מלחמות הן הרבה פעמים ככה, כן? מלחמות הן sunk cost, שכבר האובדנים ששילמנו, והמחיר הכלכלי כמובן, וכל הנזקים האחרים, הם כבר שם, וקשה מאוד להרפות. כאן אבל יש משהו אחר.
ואולי באמת ברגע הבא נגיע לדבר הגלוריוס המדהים, וננצח את כולם ונהרוג את כולם, ולא ישור חמאסניקים, אבל אתה אומר, בואו נבין שכמו ברולטה, הסיכוי שלך מחר לנצח את חמאס במהלך מבריק, הוא אחד למיליון.
דווקא מי שהסביר לדעתי הכי טוב לאחרונה את מה שקורה בעזה, הוא אחד מאחורי ישראל הגדולים, אז מבשרה, כן? שיושב...
הוא אבל מבין את ישראל בצורה בלתי נסבלת.
הוא מבין את ישראל, והוא לוחש על אוזנו של האמיר מקטר,
איך אכלנו אותה איתו? היה עדיף להשאיר אותו בארץ, העובדה שגירשת.
יכול להיות.
שהוא ברח מפה, עשתה לנו נזק יפיך.
הוא אמר דבר מאוד נכון, שהוא מאוד מתכתב גם עם המחקר שלו, אני מוכרח להגיד. הוא אמר, ישראל תופסת את עצמה כניצבת מול שני איומים מרכזיים. האיום הראשון זה האיום, מה שאני קורא לו, האיום הפיזי, האיום הצבאי, המוסלמי-ערבי שמקיף אותנו, והאיום השני זה האיום הדמוגרפי הפלסטיני. הוא אומר, בעצם התפיסה בישראל זה שאת האיום הראשון...
הוא ממש קורא מאמרים שלך, גלעד.
כן, אני אקח קרדיט הזה.
תגיע זמן.
כן, כמובן. הוא אומר, התפיסה בישראל זה שאת האיום הראשון, הצלחנו לטפל בו בצורה די טובה. זאת אומרת, מעגל האש האיראני התפרק, אין יותר חיזבאללה בלבנון למעשה, אין איראני בסוריה, איראן עצמה נמצאת בנקודת חולשה יחסית. אנחנו לא נמצאים באותו מקום שהיינו בו, גם המיליציות בעיראק בעצם התפרקו, לא היינו באותו מקום שהיינו קודם. אבל האיום הדמוגרפי הוא מאוד משמעותי, כשהפתרון היום לאיום הדמוגרפי הוא לנסות לגרש את תושבי עזה. זאת אומרת, המטרה של ממשלת ישראל הנוכחית היא מצד אחד לטפל באיום הפיזי על ידי זה ששברנו את מעגל האש האיראני,
okay.
ולטפל באיום הדמוגרפי על ידי גירוש תושבי עזה. אז על פי התפיסה הזאת, המהלכים של ישראל היום לא נועדו לחסל את חמאס. הם, זאת מלחמה לא, לא של ישראל נגד חמאס.
הם נועדו לפתור את הבעיה.
זאת מלחמה של ישראל, בשאר אומר, זאת מלחמה של ישראל נגד העם הפלסטיני כולו. עכשיו, מבחינת העמולתית, הוא אומר דברים שהם חשובים מבחינתו, בגלל שהחמאס נמצא, אגב, אנחנו רואים את זה בסקרים בעזה, המניות של חמאס נמצאות בירידה, יש פחות ופחות עזתים שחושבים שזה הרעיון טוב השבעה באוקטובר, ופחות ופחות שרוצים לראות את חמאס בשלטון, בגלל המחיר שמשלמים. וברגע שהוא אומר, זה לא משנה אם זה חמאס או לא חמאס, המלחמה של ממשלת ישראל הנוכחית היא נגד העם הפלסטיני. רוצים לגרש את כולכם משם, לא רק את חמאס. כן, אז כמובן שיש לזה אפקט תעמולתי, אבל אני חושב שיש גם איזושהי אמת בדברים האלה.
אם אתה מאזין למה שאומרים השרים שלנו ומקשיב
נכון,
להם,
זה מה שהם אומרים.
ולא חושב שהם סתם אומרים את זה, אלא אתה אומר, רגע, אולי יש בזה משהו. זה נשמע לא טוב.
זה גם מתאים למדיניות. אם מסתכלים על מה שישראל עושה בעזה, כן, הכיתור של הרצועה לחלקים שונים, אנחנו בונים שם מוצבים שהם לא נראים זמניים. אנחנו, את האוכלוסייה, אנחנו מנסים לדחוק לאזור מאוד קטן. זאת כל הצעדים האלה הם צעדים שמרמזים על זה שאנחנו לא חותרים לנסיגה מהרצועה וסוף המלחמה.
תראה, זה גם נראה, אני...
אבל עצם
השיחה הזאת... זה לא נראה שיש איזשהו... תראה, אני רוצה לקחת שני דברים. קודם כל, אני ישר חשבתי על וייטנאם. מה שמאוד מיוחד בישראל, זה כשלצד החוסר לגיטימציה למלחמה, או האובדן לגיטימציה למלחמה, יש לגיטימציה מטורפת לחיילים, מה שלא קרה בווייטנאם.
נכון.
זאת אומרת, בעוד שבווייטנאם החיילים גם נצבעו באות אלה שהם בעייתיים, בישראל החיבוק לחיילים הוא מכולם, מקצה עד קצה, מושלם, עזוב את הבשריים של ישראל, לא הם מעניינים אותי. מצד שני, החוסר לגיטימציה למלחמה מחלחל את זה, זו דואליות מעניינת שדומה למלחמת לבנון, אותו דבר.
אני חושב שאחד הדברים, והשיחה הזאת בינינו ממחישה את זה, היא שאנחנו לא יודעים מה התכלית של המלחמה. אף אחד לא בא ואמר לנו, המטרה היא בסופו של דבר להשתלט על הרצועה ולגרש את העזתים.
תראה, אבל
זה מגיע... או המטרה היא... להגיע למצב ש, את יודע, הקרן האמריקאית הזאת שמחלקת כן. מזון, המטרה השנייה, המטרה כן. שלה כביכול, הוא למנוע מחמאס להשתלט על המזון כן. הזה ולמכור כן. אותו, ובכך להחליש את הכוח הכלכלי של חמאס. אוקיי, זאת מטרה, אפשר להגדיר את זה כמטרה, ואם מגדירים את זה כמטרה, אז אולי נבין יותר טוב מה בעצם עושים כאן, אבל ברגע שהכל תחת הרפל, אז רק נהיה יותר, נראה יותר נכלולי ונראה פחות משרת את המטרות האמיתיות של ישראל.
אז קודם כל, הסיפור של חלוקת המזון, צריך לדבר על זה. הסיפור של חלוקת המזון הוא פרטאץ' מטורף. אני רק אספר שהעין השביעית פרסמו שחדשות 12, אני מקריא, סליחה, הסירו מאתר כל זכר לרעיון עם אודי לוי, לשעבר דוקטור אודי לוי, סליחה, ראש יחידת צלצל במוסד, ואז הם החזירו חצי מהרעיון, ואתה יודע בדיוק מה הצנזורה עצרה עליהם. זה החצי שבו הוא אומר שהמזון שמחולק היום בעזה ממומן על ידי מי?
על ידי קטר.
קטר! דינג, 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 דינג. מה שנקרא, לא למדנו כלום. זה, 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 זה בלתי נתפס בעיניי. אבל זה גם, כי זה פרטאץ', זאת אומרת, הרי ידענו שבסוף נצליח להכניס שם מזון. יכלו להיערך לזה בצורה חכמה, להבין מה התוכנית, איך עושים את זה?
תראה, יכלו...
אפילו, אתה יודע מה? בוא נהיה רעים לרגע, אני רוצה להיות רע. אתה רוצה לתמוך בכלכלה הישראלית? עד רבה ועד רבה. תכריז שרק מזון שמיוצר עד המפעלים ישראלים יישלח לשם.
לא, זה לא, זה לא המטרה.
סתם אמרתי כצעד הסברתי, לא אכפת לי, אפילו צעד כזה. משהו. איך אתה מתכוון לחלק את זה?
כאן בועז זה מאוד קל לדבר מהאולפן. אם רוצים לשנות...
אבל מישהו צריך לעשות תוכנית.
תירגע שנייה ותקשיב. אם רוצים, אני מבין שאתה מתלהב, אם רוצים לשנות את האופן שבו מחלקים, עושים פעולה מאוד מסיבית של חלוקת מזון לשני מיליון אנשים, אם רוצים לשנות את אופן הפעולה הזה, זה לא פשוט. כן, יש לך מנגנון כרגע שעובר דרך המס, אתה רוצה להעביר את זה למנגנון אחר.
אני אמרתי שזה פשוט, להקים, מישהו התחיל לחשוב על זה?
אתה צריך להקים, כן, כל המערכת עכשיו שהקימו, היא מערכת חדשה.
אנחנו הצליחו, שנה וכמה חודשים במלחמה.
לא, אבל הצעד הזה הוא צעד של כמה חודשים, שמתחיל מזה שישראל לא מעבירה את ההספקה במשך כמעט 3 חודשים לעזה, וגורמת למשבר הומניטרי לא קטן.
בזמן שהעברנו את המזון, מיום, מחודש שני למלחמה, יכולנו במשך שנה לחשוב על מנגנון שיחליף תוכנית, מה זאת אומרת? זה מה שצבא אמור לעשות.
זה קל להגיד, אבל לא היה ברור מלכתחילה שהעסק יתנהל כמו שהוא, שחמאס ישתלטו על זה וימכרו את זה.
הם ישתלטו על זה מההתחלה, כך נדמה לי.
אבל שוב, זה לוקח זמן להחליף מנגנון כזה, אני לא חושב שזה כל כך פשוט, אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים היום, זה שזה לא מתנהל כמו שצריך, אם כי הם כן טוענים שהם הצליחו בימים האחרונים לחלק 7 מיליון מנות של מזון.
אה, זה מרשים.
שזה הרבה. אבל מה שאנחנו לא רואים, אחד הדברים המדהימים...
מה זה 7 מיליון מנות? 7 מיליון קופסאות?
קופסאות כנראה, כן. אני לא יודע מה זה אומר.
קופסאות האלה, בדקתי מה הן מכילות, הן מכילות הרבה אוכל, זה לא שהן מכילות... זה לא ארוחת צהריים.
אני לא יודע מה הם מגדירים כמנה.
לא, זה לא החמגשית של ביבי. זה, יש שם אורז, יש שם פסטה, זאת אומרת, אתה יכול מזה לבשל מזון לכמה זמן. אוקיי.
מה שאנחנו לא רואים בישראל, וכאן הפער הוא פער זועק לשמיים, כל רשתות הטלוויזיה והעיתונים הזרות, העיתונים הזרים, מה שהם כולם מראים, זה את הטענה של הפלסטינים שצהל יורה, על, על, על אנשים שבאים למרכזי החלוקה האלה, ושנהרגו היום 27 אנשים, וגם לפני כמה ימים נהרגו מספר דומה של אנשים. בישראל אין זכר לזה. זאת אומרת...
אתה גם לא יודע אם, כן, אתה אומר בעולם, את זה כאילו זה עובדה.
לא, אני לא אומר את זה כעובדה. אני מציין קודם כל שזה מה שקורה נכון. מבחינת התקשורת.
תקשורת, מסכים. יש, אני גם לא בטוח אבל, שזה לא נכון, אבל
נכון,
בעיה.
אבל כאן... בוא נניח כרגע שלפחות חלק גדול מזה לא נכון.
אוקיי.
מה שאנחנו עומדים בפניו, וכבר הרבה מאוד זמן, זה מלחמת תעמולה מאוד מוצלחת של חמאס, של להשחיר את ישראל.
נכון.
שאנחנו בכלל לא על המגרש הזה, זאת אומרת, אנחנו לא, העיתונים שלנו לא מדברים על זה, לא כותבים על זה, זה לא מופיע אצלנו באתרי חדשות, אנחנו בעצם... יש כאן קונספירציה תקשורתית של להסתיר את המידע הזה מהציבור הישראלי. בין אם הוא נכון, לא נכון.
לראשונה, סליחה שאני מתפרץ, לראשונה, הארץ שהוא באמת הקצה השמאלי, אבל ראשונה, הארץ מתחיל לדווח על הדברים האלה בצורה הרבה יותר מכיוון מאי פעם.
גם כי, במוסף של יום שישי זה היה.
לא רק זה, היום, כל יום אתה רואה על זה דיווח, זה חדש, זה ממש עניין של החודש האחרון, וזה התפתחות מעניינת, ומה שמתחיל בקצה נכנס למרכז.
עדיין, אם הסתכלתי על הכותרות של העיתונים המרכזיים באירופה היום,
ברור שזה
ועל כן. הארץ, okay. ואפילו בארץ, הדבר הזה לא מצוין בצורה מרכזית. זאת אומרת, זה מופיע איפשהו אם אתה קורא את כל הכתבה, אבל זה לא כותרת. ויש כאן איזושהי מגמה שכמובן נובעת מצרכים כלכליים. לא רוצים להבריח קוראים. ישראלים לא רוצים לקרוא דברים כאלה על הצבא שלהם, על המדינה שלהם, ו... השיקול הזה הופך להיות שיקול מאוד, מאוד מרכזי.
ובסוף צריך למכור פרסומות.
נכון, נכון. זאת המטרה של העיתון, בסופו של דבר, למכור פרסומות.
העיתון צריך למכור פרסומות. אני מקווה שזאת לא המטרה של עיתון, אני מקווה שזאת המטרה של עיתון. גם לעשות חדשות וכאלה ולדווח על האמת.
המטרה בסופו של דבר היא למכור פרסומות ולגרום לזה שתקרא משהו כדי שתראה את הפרסומות.
כן, אני איכשהו עדיין מקווה ומאמין שחלק מהעיתונאים עדיין רואים את התפקיד שלהם כמעבר למחי פרסומות.
לא, עיתונאים, כן, אבל העיתונאים הם רק כלי שרת. מי שמנהל את הדברים, כל השוקנים ולמיניהם, המטרה שלהם היא שתקליק, לא שתקרא או שתחכים או כל מיני דברים כאלה.
אנחנו נעצור כאן, ובחלק הבא אני ארצה בכל זאת לשמוע ממך מה אתה חושב על אבי פצצת האטום האיראנית, 10 פצצות האטום האיראניות. ועל הוועידה החדשה שרק אתה שמעת עליה, לפחות בחדר הזה. אנחנו עוברים לשיר, השיר הראשון שלנו של ערן צור, פרפרי תעתוע, אולי אותו תעתוע שמסתובב בינינו ואומר שאנחנו כפסע מניצחון מוחלט. מתחילים.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז.
אתה כאילו מופתע שאני עוד פה. אני מופתע שמזינים עוד פה, אבל אני קשה לי.
אנחנו לא יודעים מפה.
אין לי לאן לברוח. גלעד, אני חייב, לפני שנגיע לוועידה הסודית, או לא סודית, שאתה הולך לדבר עליה, אני מנסה להבין, יש לנתניהו אינטרס שיהיה לאיראנים פצצת גרעין? למה, מה קורה פה? איך יכול להיות? הבן אדם אמר, אל תשפטו אותי על שום דבר, בסדר, היה חמאס, היה זה, אבל איראן, שזה איום בסדר גודל אחר מחמאס. בוא נודע על האמת. פצצת גרעין על ישראל, 7 באוקטובר היה אסון, פצצת גרעין על ישראל, זה לא אסון, זה game over. טראם, כזה כמו בסה, נכון, במשחקים?
זה לא כל כך מהר יקרה.
לא. כולנו מסכימים שפצצת גרעין נופלת על ישראל, זה סיפור אחר.
אבל פצצת גרעין לא תיפול כל כך מהר על ישראל. אבל, אפילו אם, גם אם לאיראן תהיה אבל, יכולת כזאת.
אבל הוא אמר, אני אמנע מאיראן, לאיראן לא תהיה יכולת גרעינית, הוא בנה נכון. את עצמו על זה כל השנים.
לגמרי.
והוא אמר, אתם לא אוהבים אותי, אתם שונאים אותי, אני נהנתן, אני גנב, מה זה חשוב?
מה לדעתך השתנה?
נותן לך ביטחון.
מה השתנה?
אני לא יודע, אני קורא חדשות, כתוב 10 פצצות, כתוב הם כפסע מ-10 פצצות.
כפסע, יש להם 10 פצצות.
לא, גם כתוב שארצות הברית מוכנה בהסכם לתת להם להשאיר אורניום.
אוקיי, אז בואו נעשה קצת סדר בכל ההיסטריה.
אני יודע לך.
כן. קודם כל, כמובן שאני לא יודע, אני יודע רק את מה שאני קורא, אבל
אני יודע שאני התחלתי לחפור, מתחת לבית התחלתי לחפור מקלט אטומי, אתה מוזמן להצטרף.
קודם כל, זה תמיד חשוב ותמיד טוב, בלי שום קשר. בישראל, אני חושב ש... את יודע, בשוויץ יש מקלטים אטומיים לכל האוכלוסייה, בשוויץ. אין שום היגיון בזה שבישראל לא יהיו לפחות שני מקלטים אטומיים לכל אחד.
כן.
אחד ליד הבית ואחד ליד העבודה.
לא, גם אתה יודע, אחד אשכנזי, אחד ספרדי, שיהיה כזה.
יש כל מיני אפשרויות כאן.
אחד עם החותנת, אחד, יהיה משהו כזה. כן, נו, אוקיי.
תראה, טראמפ חוזר ואומר, וגם ויטקוף וכל מי שמעורב במסע ומתן, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, נקודה. הם כל מיני חוזרים ומבטיחים את ההבטחה הזאת, ש... אנחנו לא יודעים מה היא שווה, אבל לפחות ברמה הצהרתית, זה מה שהם אומרים.
נעים לשמוע,
הם גם,
אבל...
הם גם אומרים, שנייה, הם גם אומרים, לפחות כלפי חוץ, שאיראן לא תוכל להמשיך להשאיר אורניום בשטחה. זה גם אחד, ויש חשיבות לעניין שבשטחה. אבל אוקיי. אז אתמול בערב, ברק רביד חושף בסקופ.
זה מה שקראתי, כן.
כן, הוא חושף. בעצם מה שקורה בשיחות, יודעי דבר אומרים שמה שקורה בשיחות זה שארצות הברית כן מאפשרת לאיראן להשאיר ברמה נמוכה. הנושא של השארת איראניום עבור איראן הוא גם עניין ביטחוני שקשור למאמץ שלהם להגיע לגרעין, אבל הוא גם,
עניין פנימי.
הוא גם עניין פנימי של כבוד.
ברור.
זאת אומרת, מה שהם אומרים זה שאנחנו כבר הקרבנו כל כך הרבה בשביל שנוכל להשאיר אורניום, אנחנו לא מוכנים לוותר על זה.
סנק קוסט.
כן, נכון, זה הכל מגיע בסוף של המקומות האלה, אז כן, יש שם את הסנטימנט הזה שגם משחק. מבחינת ישראל, מה באמת האופציות? קודם כל, אנחנו שומעים כל הזמן מכיוון איראן, שהם עומדים לדחות את העסקה שהאמריקאים מציעים להם. אני חושב, אני... כן,
זה
שוב,
נשמע, אני רוצה להגיד לך, זה נשמע מוזר?
לא נשמע מוזר.
תסביר לי למה, מה האסטרטגיה?
אני חושב ש...
אומרים האמריקאים כאלה תמימים, אפשר לשחק איתם?
משהו כזה.
אנחנו בשוק פה במזרח התיכון, הם באים החוקים האמריקאים, הם חושבים שהכל יהיה בסדר, ואנחנו יכולים עוד לשחות.
אני חושב שהאיראנים, הפרסים, המציאו את המסע ומתן ואת המקח וממכר, והם מסתכלים על ה... הם כמו שחקני שח שמסתכלים על המומחים, שמסתכלים על האמריקאים כמו על חובבנים. עכשיו הם יודעים כמה דברים. הם יודעים, א', שהאמריקאים מאוד eager, הם מאוד רוצים להגיע לעסקה. הם יודעים שהאיומים האמריקאים הם איומים ריקים ככל הנראה. זאת אומרת, הסיכוי שארצות הברית באמת תתמוך במתקפה על אתרי הגרעין של איראן, הוא סיכוי מאוד נמוך לדעתם, אני חושב שהם צודקים. כן, האמריקאים לא מדברים בטון כזה, ולא נראה.
אני זוכר, דיברנו על זה כבר כמה שבועות, אנחנו רואים שהאמריקאים, לאט לאט, טראמפ אמור להוציא את המקל מהתיק, ויותר ויותר זה נדמה שטראמפ צועק, אבל לא מוציא את המקל מהתיק.
כן, תראה, הוא אולי
גם
מנסה.
גם בנושא המיסים, גם בנושא
הם
הטילים.
הם לא מאמינים בזה.
יותר ויותר.
הוא כן. אני חושב שיש כאן, עכשיו שוב,
אפשר
אני
לדעת
נכנס,
מה יהיה.
אני נכנס לעולם הספקולציות.
לא, אי אפשר לדעת מה יהיה. כרגע, טראמפ מהסס להוציא את המקל מהתיק, והעולם אומר, למדתי.
אני חושב שהוא כן מוציא, בדרך שהיא קצת שקופה, וכאן אני אגיד משהו ספקולטיבי, היה בשבועות האחרונים הרבה רעש תקשורתי, על זה שארצות הברית מפחדת שישראל תתקוף באיראן בלי להודיע לה.
נכון.
אז קודם כל אני חושב שישראל בחיים לא תתקוף באיראן בלי תיאום אמריקאי, ושכל הסיפור הזה זה המקל. זאת אומרת שיש תיאום ישראלי-אמריקאי לגבי העניין הזה, כדי להפחית האיראנים, כן? אם לא תחתמו על הסכם איתנו, האמריקאים אומרים, אז הישראלים המשוגעים האלה יכולים
להגיב. אבל אתה חוזר על אותו עניין. טראמפ מעולה בלדבר, לדבר.
הוא לא, האיום שלו.
הוא נתן מס, חזר בו. הטילים, חזר בו. העולם לומד.
נתניהו תמיד אמר שצריך credible threat. נכון. כן, צריך איום שהוא אמין, שאפשר להאמין לו. והאיום הוא לא אמין.
לאט, ולכן, לאט, לא ולא.
ולכן איראן עושה את המשחק הזה של כן. אני לא הולך לחתום על ההסכם שלכם. לדעתי זה יתקדם לכיוון של הסכם פחות טוב. זאת אומרת, קשה לי מאוד להאמין. שוב, אם אני...
זאת אומרת, אתם אמריקאים כבר נכנסתם פנימה, אתם כבר בתוך החנות, כבר נהנתם מהמזגן, כבר הרחתם את הניילונים של האוטו, עכשיו אני אומר, לא בא לי למכור, ברור לי שאתה תסכים לשלם יותר בשביל לקבל את האוטו.
כבר אכלתם את הטעימות שאנו מחלקים בחינם.
כן, כן, הבנו אותך.
זאת אומרת, הם הולכים לקנות, השאלה היא רק באיזה מחיר.
אכלנו אותה כרגיל. אפרופו, אכלנו אותה כרגיל.
אני לא בטוח שאכלנו אותה. אני מוכרח להגיד שאני לגמרי לא בטוח שמתקפה צבאית על איראן זה רעיון כזה טוב. כן? בוא נניח...
לא אמרתי את זה, אבל אני נניח... אבל תסכים איתי שככל שאיראן יותר חוקה מגרעין, כך יותר נחמד לנו.
כן, אבל בוא ניקח...
נעים לנו. בוא נעים נחזור... יותר בלי של איראן. קצת נכון, יותר נעים.
אבל בוא נדמיין מצב שבו אנחנו חוזרים להסכם שהוא דומה להסכם של אובמה.
כן.
שמרחיק את איראן משך 10 שנים
אוקיי.
מגרעין. זה גם לא רע לעומת המצב הקיים, שתוך 5 דקות יכולים לבנות 10 פצצות, כמו שאמרת.
אני גם רציתי את זה אז, אומרת, רק שביבי לא רצה.
עכשיו, אם ישראל תתקוף, וכאן אני, כן, אשמח מומחים שמדברים על הדברים האלה, אם ישראל תתקוף במתקפה, עם ארצות הברית, במתקפה סופר מוצלחת, באמת נשמיד שם את כל החלקים המרכזיים של פרויקט הגרעין האיראני, אומרים שזה ייקח להם 2-3 שנים לשקם את היכולות האלה. זאת אומרת, אנחנו לא דוחים את זה ביותר מהסכם שיכול לדחות את הכל 10 שנים. ולא רק זאת, ברגע שאנחנו תוקפים, זה נותן לגיטימציה, א', לגיטימציה לתוכנית גרעין צבאית. כי הם אומרים, אנחנו התקיפו אותנו בלי שום סיבה.
כן, כן.
אנחנו לא התקפנו אף אחד ומתקיפים אותנו. אז זה נותן להם לגיטימציה, ונותן להם גם מוטיבציה אולי לתקוף בחזרה, וזה זה יכול להסלים לכיוונים מאוד לא טובים.
אז בוא נעזוב
את... לא בטוח בכלל שזה רעיון טוב לתקוף בירה.
בוא נעזוב את נושא המלחמה, אנחנו בכלל שוחרי שלום אנחנו. ואתה רצית לספר לי על איראני וצרפתי נכנסים לבר, כן.
כן, אנחנו לא מדברים על איראני וצרפתי, אנחנו מדברים דווקא על סעודי.
סליחה, סעודי וצרפתי, כן. אני מנצל.
אז זה שלא קראת זה, זה פאק שלך, אז אל תהפוך את זה למשהו איזוטרי.
אני לא אמרתי יוזמה, זה איזוטרי, אני רק יש... אומר שזה לא, זה לא בכותרת של העיתונים.
שאתה קורא.
זה נכון, אין נכון. זה לא הופיע באצבעוני. ש... בדקתי באצבעוני
נכון,
פעמיים.
נכון, נכון, גם לא במעריב לנוער.
אוקיי.
יש עדיין מעריב לנוער?
לא נראה לי גילנד. נו בסדר.
חמצן, זוכר שהיה חמצן?
אני, זה,
הייתי כתב חמצן.
זה נהיה גרוע, גילנד, כן, הבנתי, אתה חכם, אני טיפש, ספר
לא,
לי מה
לא,
קרה.
לא, זה לא מה שהתכוונתי להגיד. מה שקורה זה שצרפת וסעודיה, וצרפת כן. וסעודיה זה רק הפרונט, יש מאחורים עוד מדינות,
okay.
בעצם יוזמות ב-17 ביוני, בדיון באום, להכיר במדינה פלסטינית, זאת אומרת, שתהיה הכרה רשמית של צרפת במדינה פלסטינית.
כן.
גם מדינות כמו ספרד חושבות לעשות את זה, וכמובן שכל המדינות האחרות שאוהבות אותנו,
אירלנד
גם עודות בתור אירלנד וכל אלה. כשהמטרה היא לדחוק את ישראל לתוך איזשהו מתווה של, של תהליך של שתי מדינות, של הכרה בזה שבעצם מבחינת העולם, הגדה המערבית ועזה הם מדינה פלסטינית, מזרח ירושלים. ארצות הברית, טראמפ וארצות הברית הודיעו ישר שמזהירות את בריטניה וצרפת לא לעשות את זה. אז יש אזהרה אמריקאית, וישראל...
יותר מזה, היה אחד הבכירים האמריקאים שבא ודיבר על כך שהריביירה הצרפתית צריכה להיות המדינה הפלסטינית הבאה, הקבי כמדומני, נכון?
אז הנה, אז אתה כן מותקן יותר ממה שאמרת. אז יש את היוזמה הזאת, כן, שיהיה לפרק, וישראל אמרה...
מה הסעודים עושים שם?
ישראל אמרה, שבמידה והעניין הזה יתקדם, אנחנו נספח חלק מהשטחים. עכשיו גם צריך להבין מה המשמעות גם של האיום הישראלי, על מי בדיוק אנחנו מאיימים כאן. סעודיה היא מדינת מפתח בכל מה שקורה עכשיו במזרח התיכון.
אבל למה סעודיה חלק מהיוזמה הזאת? אז זה לא ידעתי. סעודיה היא חלק מהיוזמה
הזאת, בגלל שהיוזמה הזאת, אם היא תוביל למדינה פלסטינית, היא גם סוללת את הדרך ליחסים בין ישראל לבין סעודיה. סעודיה... כאן יש הבדל מאוד משמעותי שצריך לציין בין העמדה הסעודית לגבי מדינה פלסטינית לעמדה האמירתית למשל, כן? של איחוד האמירויות.
אוקיי.
וההבדל הוא האוכלוסייה.
אוקיי.
סעודיה יותר מי שמעניין אותה יחסים דיפלומטיים עם ישראל, מעניין אותה שקט פנימי בתוך סעודיה. הציבור בסעודיה הוא מאוד דתי, הוא פונדמנטליסט, מה שקורה בין ישראל...
מקווה מדינה נמצאות בסעודיה,
נכון, מה שקורה, כן, גם המחבלים של ה-11 לספטמבר יצאו מסעודיה, גם כל האסלאם הווהבי, הסלאפי יוצא מסעודיה, כן? יש שם תנועות מאוד קיצוניות שמבעבעות מתחת לפני השטח, והממלכה הסעודית רוצה קודם כל שיהיה שקט. ולכן היא לא יכולה בכלל להתקדם לאיזשהו תהליך עם ישראל, גם אם יש אינטרס סעודי לנורמליזציה, בלי שהעניין הפלסטיני בעצם נרגע ומגיע לאיזשהו פתרון. אז לסעודים יש כאן אינטרס מאוד ברור שהעניין הזה יקרה. אבל בוא נבין את התגובה הישראלית.
רגע, אבל אמרת לעומת הקטרים, קטר זה פשוט, לא הקטרים, צריך לעומת האמירתים, אמירתים פשוט הם לא מדינה אמיתית, אז לא אכפת להם?
הם כן מדינה אמיתית, אבל אין להם את אותם בעיות של איסלאם קיצוני.
זה לא שיש להם עם אמיתי שמסתובב שם, זה הרי משפחות ושבטים, זה לא...
הם עדיין עם, הם עדיין אנשים.
כן, אבל זה לא אותו דבר, זה לא מישהו ששולט בעם וצריך להמשיך שהעם ישלוט בו, זה סיפור קצת אחר.
זה האמירתים ממציאים סוג אחר של איסלאם, שהוא מאוד מתון, ומורר המון תקווה לגבי עתיד במזרח התיכון. זאת אומרת, אם הזן שלהם, של האסלאם, היא באמת תתחזק ויהיה בעל השפעה, זה מאוד מאוד טוב לנו, כן? כי זה סוג של אסלאם שאפשר לחיות איתו, ולא מה יהיה עלינו. אבל בסעודיה זה סיפור אחר. בכל מקרה, בוא נדבר על התגובה הישראלית.
אוקיי.
כן? אם תעשו את זה, אנחנו נספח את השטחים.
רון דרמר כדומני יצא בהודעה המבריקה הזאת, כן.
כן. אז כאן צריך לשאול את השאלה, למה אנחנו בעצם לא מספחים את השטחים עכשיו? למה אנחנו צריכים לאיים בזה? אם אנחנו רוצים לספח את השטחים, למה לא מספחים את השטחים? למה חיכינו מ-67 עד עכשיו בשביל להגיד לספח את השטחים?
עזוב מ-67, אתה טועה. סליחה, ב-67 היה לך המון שמאלנים. אנחנו כבר כמה שנים ממשלת ימין מלא 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 מלא.
כן, אבל גם השמאלנים של 67 לא ססו, לא להחזיר את השטחים ולא לספח את השטחים.
כן, לא, אבל אני אומר, עזוב, מאז כמה לך, הרי הבטיחו לנו סיפוח, אתה זוכר שרקדו שם אצל טראמפ שהבטיחו סיפוח תוך יום פעם קודמת.
למה זה לא קורה?
מי עוצר אותם? אני לא מבין.
למה זה לא קורה?
בגלל.
אז כאן אחד הדברים, אנחנו חוזרים לאז מבשר, אבל מה שהוא אמר בחלק הקודם של התוכנית, בעצם ישראל לא יכולה לעשות דבר כזה. אם אנחנו נגלוש למציאות של מדינה אחת, וסיפוח השטחים זה מציאות של מדינה אחת, אנחנו יותר לא נהיה מדינה יהודית דמוקרטית. כן, הצביון הבסיסי שלנו השתנה.
אבל אי אפשר לשחק משחק, אי אפשר לספח אזורים מסוימים ואחרים לא, להכיל ריבונות ישראלית רק ב...
זה אגב משהו, זה משהו ש... כבר בעבר עלה.
נכון.
ותוכנית טראמפ כבר, mm-hmm. גם לפני, זה כן, הרעיון, בוא נספח רק את מעלה אדומים.
זה היה כבר,
או,
זהו.
או בוא נספח רק את היישובים שהם סביב הקו הירוק, ולא נספח כפרים פלסטינים או ערים פלסטיניות. Mm-hmm. גם זה לא קורה.
זהו.
כי עדיין...
איפה נתניהו? מה קרה? גם, עם ישראל חי.
למה גם זה לא קורה? בגלל שה... הלחץ הבינלאומי סביב העניין הזה הוא עצום. יכול להיות שכרגע, בגלל שישראל היא מדינה מצורת לגמרי, כבר אין יותר מדינות, למעט ארצות הברית, שבאמת תומכות בנו.
לא נכון, גרמניה עדיין מעבירה לנו נשק, גרמניה עדיין תומכת בנו.
אתה צודק, גם גרמניה.
לא, אם תאבד גם את גרמניה, אנחנו בבעיה.
תראה, אנחנו מאבדים את בריטניה, אנחנו מאבדים את צרפת.
כן. דבר מעניין אותם, קורה. מאבדים אותם ולא מאבדים אותם. ביום שתספח את מעלה אדומים, לא יהיו לך שגרוריות זרות בישראל, זה כבר משחק אחר.
כן, אבל צרפת היא מדינה מעניינת כאן, וזה לא במקרה צרפתית סעודית. למה צרפת קופצת בראש?
למה צרפת קופצת בראש?
מקרון נמצא בבעיה באירופה.
אוקיי.
מקרון, הוא נמצא בעיה בצרפת ובעיה באירופה. גם אוקיי. מבחינת המדיניות פנים שלו, הוא זוכר הרבה.
אבל מקרון לא יכול להיבחר שוב, זה הקדנציה האחרונה שלו, יכול כן, לחגוג אבל, בצרפת.
כן, אבל עדיין הוא רוצה שהמפלגה שלו תזכה, הוא כן רוצה גם להשאיר
לגסי,
אותם.
לגסי, בסדר. כן? זה, הוא, בוא נגיד, באירופה, זה קדנציה את הלגסי שלו.
באירופה הוא די עבוד בתוך צרפת, המצב שלו לא
על
טוב.
על הפנים, כן.
הוא צריך להפגין שרירים, ועכשיו אחרי שהוא חטף סטירה, מאוד מתוקשרת מאשתו.
כן.
הוא, כן, לא,
זה לא הייתה סתירה, זה הייתה השתובבות.
הייתה וואחת סתירה, חטף כפה רצינית. אחרי שהוא חטף את הכפה הזאת מאשתו, הוא צריך להיות אבו עלי על מישהו אחר, והוא החליט שהמזרח התיכון זה המקום שבו הוא יוכל לעשות את זה.
אתה הולך פה על פרשנות קצת קיצונית.
זה לא במקרה צרפת קופצת בראש.
אני חושב שלא במקרה צרפת קופצת בראש מעוד סיבות. אני חושב שאת צרפת, ברשותך, מעבר לאנליזה הנפשית של מקרון.
לא, יש גם את העניין של המיעוט המוסלמי ההולך וגדל בצרפת שהוא משמעותי.
איך, כן, אבל זה יכול היה לגרום להם להיות וילט, איך קוראים לה? חילדרס וילט הזה?
כן, שאגב הוא עזב.
שפשוט פרש עכשיו, כן. כן,
אנחנו חירת לא... וילדרס.
חלק הבא נדבר על הבחירות כן. באירופה, אבל... זה יכול היה לגרום לו להיות אנטי הגירה ואנטי מוסלמים, אבל יש כאן משהו נוסף.
יש כאלה מאומות בפריז, כל פעם שמשהו שם קורה.
ואפשר להיכנס בהם. יש כאן משהו נוסף, גלעד. אני חושב שצריך לזכור שלצרפת יש אינטרסים היסטוריים במזרח התיכון. לצרפת יש אינטרס, יש שם אוכלוסייה דוברת צרפתית, תרבות צרפתית, יש להם קשרים פה. הם ראו את עצמם כפטרונים של לבנון ושל המזרח התיכון הרבה מאוד שנים.
כן, אבל זה לבנון. זה פחות קשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני לא חושב שזה היה...
אני מרגיש שהם
הם עדיין... כן רוצים, הם כן עדיין רוצים להיות מדינה משפיעה וחזקה.
הם
כן.
רוצים להיות משפיעים במזרח התיכון.
לא, בוא.
זה לא יומן רוצים, להם. כן. לא כולם רוצים. הם מאוד רוצים, והם גם חושבים שמגיע להם, ויש להם עבר כזה. זה נראה לי חלק מהמשחק שלהם, גם בתפיסה שלהם כאימפריה, שצריכה להיות בכל מקום, בוודאי במזרח התיכון, בלבנט.
כן, אז מעבר לעניין הזה של הוועידה שמאיימת על, שישראל הרשמית, כן, ממשלת ישראל מרגישה מאוימת ממנה, זה כן אולי לאנשים בצד שלנו, של המפה הפוליטית, משדר איזשהו זיק של תקווה, שהעולם מבין שמה שהיה לא יכול להמשיך להיות. זאת אומרת, ניהול הסכסוך, בוא נחכה ונראה, בוא נשים את הסכסוך על המבאר האחורי, זה נגמר הסיפור הזה, ואנחנו ויכול להיות שדווקא בנקודת השפל, מתוך נקודת השפל שאנחנו נמצאים בה, יצמח משהו אחר, יצמח משהו חדש.
אתה מזכיר לי מחקרים של גימל הירשברגר, אולי אתה מכיר אותו, אני שמעתי כמה מחקרים שלו, שהוא אומר שאם אומרים לישראלים שכל העולם נגדנו והוא מכריח אותנו נכון. לעשות מעשים, אנחנו דווקא מתנגדים להם, לעומת זאת אם העולם אומר לו, אם תעשו בעצמכם מעשים, ניתן לכם פרס, נכון. אנחנו יותר שמחים.
נכון.
זה מחקרים של גימל הרשברגר, לא שלי.
אין ספק, מה שאתה מדבר עליו זה ריאקטנס, כן, זה תגובתיות.
זה שלך.
של, כן, הלחץ והביקורות מעוררים תגובתיות. השאלה היא איך הדבר הזה יעשה, אבל יש גם מחקרים נוספים של אותו חוקר, שאני מכיר במקרה, שמראים שאחרי תסכול מאוד גדול ממלחמה, ותבוסה במלחמה הזה לגבי הצד הפלסטיני, יכול דווקא לצמוח, שלום זו מילה גדולה, אבל איזשהו פתרון לקונפליקט.
אוי, טוב, גלעד, אנחנו מחליפים תפקידים, אתה אופטימי, ואני כבר שבועיים די פסימי.
אני מחפש משהו, זיק של תקווה, אתה יודע.
אני בעדך. אנחנו עוברים לעוד שיר של רן צור, הפעם למילים של אתגר קרת, השיר נקרא בחוץ.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו... חמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
אוקיי, יש לנו זמן קצר ואנחנו הולכים לדבר על בחירות באירופה. אני התעקשתי כאן, אני נורא מתעניין בפוליטיקה אירופאית, אני עוקב, אני מכריח את גלעד בכל מיני וואטסאפים בלילות, חייב לראות מה קרה בבחירות במונטנגרו. אז הפעם אנחנו לא במונטנגרו, אנחנו בבחירות בפולין שהיו מאוד חשובות בעיניי, וכאן גלעד גם יש לו קשרים אישיים, לא רק דרכון, אלא גם מכרים שם.
אין לי דרכון.
אין לך דרכון פולני.
יהיה לי גרמני, אבל לא פולני.
כשיהיה לך דרכון גרמני, נעשה כאן רק שירים גרמניים. אנחנו, בוא ננסה לדבין מה קרה שם, בלי לנסות להגות את השמות, אני פותר אותך מזה.
או. לא, חלק אפשר להגות, כן.
זה לא פשוט. אבל בוא נסבר למי שלא יודע, יש שם בחירות מעניינות, יש לך בחירות לפרלמנט ובחירות נפרדות לנשיא. הנשיא זה לא כמו נשיא בארצות הברית, אבל יש לו את האפשרות לאשר חוקים ולעצור חוקים, נכון?
להטיל וטו.
להטיל וטו על חוקים, שזה מאוד משמעותי. היה שם הרבה מאוד שנים את מפלגת...
בוא אולי נעשה סדר מבחינת מה...
לך זה.
כן. אוקיי, אז באמת מה שקורה בפולין, זה שיש שני... יש שני חלקים לרשות המבצעת.
כן.
חלק אחד זה ראש הממשלה שנבחר על ידי הפרלמנט, כמו שקורה בעצם אצלנו. גם הפרלמנט בעצם מחולק לשניים, יש את הבית התחתון ואת הבית העליון, שהוא סנאט.
כן, לא חשוב.
כן. לא נבטא את הדברים הפולנית.
התאמנתי על המילים בבית, אבל בסדר.
אי אפשר. אמנם יש לנו קצת גני משם, אבל זה לא אומר שאנחנו יודעים פולנית.
כן, סליחה, סבתא. כן, בוא תמשיך.
אז יש את הבית העליון והבית התחתון, והם בעצם ממנים, הבית התחתון הוא זה שממנה את ראש הממשלה, והנשיא נבחר בבחירות נפרדות, לא באותו הזמן.
כן. מנגנון דווקא יפה של בלמים ואיזונים.
זה מנגנון מצוין של בלמים ואיזונים באופן יחסי. כשמה שקרה זה שממשלת פולין עד בין 2015 ל-2023, הייתה ממשלה ימנית, לאומנית, שחוקקה הרבה חוקי הפיכה משטרית, ממש...
ממש, אחד אחרי השני.
כן, כשאתה שר ברחובות, יריב לוין, כאן זה לא פולין, אז אתה בעצם מתכוון לתקופה הזאת. ואז ב-2023 קרה דבר מדהים, שעורר שמחה רבה בכל החוגים הליברליים בפולין, הממשלה
בכל
הזאת...
בכל העולם, זה עורר תקווה שאפשר.
הממשלה הזאת בעצם התפזרה, ותחתיה קמה ממשלה מתונה, שהתחילה לעשות רוורס לחלק מחוקי ההפיכה האלה, ועשתה גם שינוי בכלל במדיניות הפולנית. פולין היום היא הרבה יותר פרו-מערבית.
הרבה יותר פרו-אירופאית.
היא פרו-אירופאית, אוקראינה נגד רוסיה.
חייבים כאן לציין שמשהו בנושא אוקראינה, וזה אני אומר מחברים שנמצאים באזור, אחד הדברים המדהימים שמתארים זה שהאוקראינים מגיעים ובורחים לפולין, מקבלים אותם המקומיים עם אוכל, עם כל דבר שהם רוצים בצורה באמת מעוררת הערכה, וגם מדי על איזשהו סנטימנט פנימי של הציבור שתומך באוקראינים, גם, זאת אומרת, זה לא שהממשלה תומכת והציבור לא אחריה. הציבור מראה את זה בצורה הכי ישירה. אוקיי?
כן, אבל צריך כאן להגיד שגם אחרי 2023, אחרי המהפך בפרלמנט והחלפת ראש הממשלה הפולני, עדיין מי שנשאר נשיא היה דודה, שהוא נשיא של מפלגת החופש והחירות, איך שלא קוראים לזה?
צדק והחוק.
הצדק והחוק, כן, משהו, צדק והחוק.
כן, משהו
כזה. והוא אחד מאלה שחוללו את כל ההפיכה המשטרית, אז המתח הזה בין הפרלמנט לבין הנשיאות היה קיים.
והוא גם מנע מהם לעשות רוורס לחלק מהחוקים.
נכון, הוא כל הזמן בלם. לנשיא יש זכות וטו.
כן.
עכשיו, כמו בארצות הברית, הנשיא לא נזהר מלהשתמש בווטו שלו יותר מדי, כן, זה לא נראה טוב עם כל מה נושאים וטו לכל דבר. אז הוא עושה את זה במשורה
אבל בדברים החשובים
אבל
באמת.
אבל בדברים החשובים שקשורים לכל הנושא המשפטי, אז הנשיא בהחלט מתערב, וכאן הייתה תקווה שאפשר יהיה לסלק אותו, זה כבר הקדנציה השנייה שלו אז, ולהחליף אותו בנשיא שהוא מתון.
היו שני סבבי בחירות?
היו שני סבבי בחירות, תמיד יש.
כן.
וזה חלק מהמנגנון, ובסבב השני המכריע, זה ממש היה על חוט השערה, זה ממש היה...
זה לא יומן.
עניין של שברי אחוזים בין שני המועמדים, ומי שזכה הוא פופוליסט, ימני, שכבר מבטיח להחזיר חזרה חלק מחוקי ההפיכה.
Make Poland great again.
Make Poland great again, מהסוג הזה.
מתאגרף, הוא גם נתמך על ידי טראמפ כמובן.
כן, כן, מתאגרף, הוא נתמך על ידי הימין האמריקאי. אנחנו בעצם, פולין היא איזושהי בבואה של אירופה בכלל שמתמודדת במתח הזה שבין הליברליזם שאפיין אותה מסוף מלחמת העולם השנייה לבין הפופוליזם שהוא במידה רבה ריאקציה להרבה מאוד דברים שקורים בעולם, הגלובליזם, ההגירה.
אבל יש כאן יותר מזה, אני שוב, אתה מכיר את ה, אתה מכיר ועורך שם סקרים, אני רוצה להגיד לך מנקודת מבט שלי, מאיך שאני הסתכלתי, גם מלדבר עם כמה קולגות, זה נדמה, קודם כל היה 72% הצבעה, זה לא מקרי. זאת אומרת, אנשים יצאו להצביע בהרמוניהם, זה אחוז
נכון,
משוגע,
נכון.
אחוז משוגע, תחשוב שהאחוזים הנותרים זה פולנים שחיים בישראל, כן, שזה נכון. עכשיו, זה היה חצי-חצי לגמרי.
נכון.
זאת אומרת, זה ממש, זאת אומרת, אם הנציג שלנו, ליברל היה מנצח, זה היה גם כן את טוסו וכהן, זה
כן,
ממש...
אבל גם כמו בהרבה מדינות בעולם, אנחנו רואים שהכפריים, המקומות
כן, בדיוק.
כן, הם אלה שהצביעו למנהיג נכון. של מפלגת החוק והצדק, והאנשים המשכילים יותר, בוורשה, בקרקוב, הצביעו לליברלי.
הוא היה גם ראש עירייה של עיר כן. שלא חשודה כעיר לא ליברלית. זאת אומרת, הכל כאן נעשה, נראה מאוד כזה. כן.
אבל אני רוצה לספר את זה דרך העיניים של מישהו שניסינו להביא לשידור.
קדימה.
פרופסור מיכל בילביץ'.
קדימה.
הוא פרופסור לפסיכולוגיה חברתית.
ככה הוגים את השם שלו.
מיכל.
אוקיי.
מיכל בילביץ'.
יותר טוב.
כן. אני קורא לו מיכל. הוא פרופסור לפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת ורשה, אחד היהודים האחרונים בוורשה, אחד מ-20,000 האחרונים בפולין. והוא עומד...
היהודי האחרון בוורשה זה ממש שם של ספר, אוקיי.
והוא עומד בראש מרכז לחקר האנטישמיות בוורשה. הוא מפרסם המון גם על השואה, וגם הוא כתב עכשיו ספר פולנית שנקרא טראומלנד, זאת אומרת, יש הרבה התכתבות בין העבודה שלי לעבודה
שלו. כן, אני יכול להבין להם את עובדים ביחד.
כן, כן, אנחנו נפגשים בכנסים ועושים דברים ביחד. הייתי אצלו בביקור לפני כמה חודשים, והרציתי שם, והוא גם חוקר אנטישמיות עכשיו בפולין, ובעצם מה שקורה עם התפתחות האנטישמיות בפולין היום, זה הופך אותו למאוד מאוד לא פופולרי בקרב לאומנים פולנים. הוא זוכה להרבה קריאות גנאי, הוא מאוד פופולרי בתקשורת, זאת אומרת, מראיינים אותו הרבה, הוא מופיע הרבה בטלוויזיה וברדיו בפולין, מצטטים אותו בעיתונים, לא תמיד באופן חיובי.
זהו, אני מנסה להבין.
תמיד מציינים את יהדותו.
לא, אבל למה שיראיינו את הבן אדם, זה קצת כאילו שתגיד לי שיאיר גולן מקבל במה בכל מקום, שאומר אנחנו לא בסדר. למה שיראיינו אותו בכל מקום, אם הוא אומר אנחנו לא בסדר?
כי זה מושך אש, וכמו בכל מקום, זה מושך הרבה אנשים לקרוא. זאת אומרת,
הבנתי.
כל פעם
שהוא... כי אפשר לצעוק עליו ולהגיד היהודי המניאק.
אם אתם יכולים לחפש אותו בטוויטר, תראו שכל פעם שהוא מצייץ משהו, יש המון המון תגובות, בדרך כלל נזרמות.
הבנתי.
כן, שאומרים הרבה פעמים דברים על אנשים כמוהו, כאילו על יהודים, ולא מסתכלים עליו.
הבנתי.
הסוג הזה של הפולנים לא מסתכל.
הבנתי, מביאים אותו לפה פוליטיקה בשביל שיוכלו לצעוק עליו. אוקיי, כן, ברור. כן.
בתור מטרה. אז הוא חוטף הרבה מאוד על העניין הזה. הממשלה, ברגע שקמה הממשלה של דודה ב-2015, מאותו רגע גם השתנה חוק בפולין שאומר שאם אתה מאשים פולנים במעשים שהנאצים עשו בפולין, זאת עבירה פלילית. זה הופך אותו לעוד פחות פופולרי, בגלל שהוא בעצם, אחת הטענות שלו זה תראו מה עשו ליהודים בפולין, לא רק הנאצים, גם פולנים השתתפו בזה. יש היסטוריונים פולנים שעזבו את פולין בגלל זה, ובעצם כותבים את הדברים. יש את יאן תומש גרוס ויאן גרבובסקי, יש כמה שהם כאלה. זה הופך אותו ללא פופולרי. אחד הדברים המעניינים, דיברנו על הסמכויות של נשיא פולין, אחת הסמכויות המעניינות שיש לנשיא פולין, שזה באמת דבר חריג, לא יודע, בכל מקום שאני מכיר, זה שכדי להתמנות לפרופסור מהמניין, אתה חייב לקבל תישור הנשיא.
זה מטורף לחלוטין. לא, אנשים צריכים, המאזינים צריכים להבין. זאת אומרת, מי שהוא רוצה להיות פרופסור מן המניין בנגרות, באשורולוגיה, בפילוסופיה ימי ביניימית, ויש כאלה, לא מעט, זה פסוף מגיע לשולחנו של הנשיא.
זה מגיע, זה צריך לקבל סטמפה מהנשיא.
אוקיי.
עכשיו, הנשיא הזה אמר, אני לפסודו מדען משמיץ המולדת, לא אתן פרופסור המניין גם עוד 1,000 שנה. אין שום סיכוי שזה יקרה. אז הבחירות האלה מבחינת מיכל, היו לא רק, לא היו רק בחירות על עתידה של פולין, אלא בחירות על העתיד המקצועי שלו. הדבר הראשון שהוא כתב לי אחרי זה, הוא אמר, גם עוד 1,000 שנה אני לא אהיה פרופסור המניין, כי גם החדש לא ייתן לי בחיים קידום.
אוי, זה מצחיק נורא. עכשיו, צריך להכיר את זה.
זה מצחיק ועצוב. עכשיו, הבחור מפרסם המון, הוא מאוד בולט בתחום של פסיכולוגיה חברתית ופוליטית.
זאת אומרת, זה לא ישנה כמה הוועדות אקדמיות יאשרו את יוקרתו ואת מעמדו.
מבחינת העולם יש לו את כל הקרדיט והיוקרה, אבל בפולין לא, וכמובן שדרגה אקדמית זה גם שכר, זה לא רק כבוד, אז זה גם ישפיע על זה.
עכשיו אני אשאל אותך את השאלה שהתכוונתי לשאול אותו, אם היינו מצליחים ללכוד אותו היום לשידור. קום. קח את הפקלאות, כל אוניברסיטה אמריקאית תיקח אותך, אני צצתי קצת עליו בגוגל, הבן אדם נכון. באמת מפרסם ברמה נכון. שאוניברסיטות אמריקאיות יוקרתיות מאוד, יגידו לו בוא.
נכון, אבל...
בטח עכשיו עם, עם הקריאות שמעודדות אנטישמיות, לקחת מישהו שאשכרה, יש לו קרדיט להיאבק באנטישמיות,
אבל אני חושב שהוא נמצא, הרווארד. הוא נמצא בנקודה מאוד טובה, מבחינת היכולת שלו, לחקור, כן? הוא יושב בפולין, הרבה דברים מעניינים קורים בפולין, כל מה שקשור לאנטישמיות הוא מאוד מעניין בפולין. אנחנו רואים עלייה לא זמן באנטישמיות.
בוא תספר לי מה, אם תחליף אותו לרגע, בוא תספר לי מה ההשפעה של היהדות והאנטישמיות בבחירות האחרונות, במדינה שבאמת יש בה פחות יהודים מאשר בשכונה קטנה בחולון.
נכון, מה שמעניין בפולין, זה כמה האנטישמיות עדיין מעוררת רגשות עזים, למרות שאין יותר יהודים. זאת אומרת, רוב הפולנים מעולם לא פגשו יהודי בחייהם. חשוב מאוד לציין שלא כל הפולנים הם אנטישמים, הרוב לא. אבל אחוז האנטישמי בקרבם הוא גבוה מאוד.
תן לי אחוז, תן לי מספר.
בסביבות 40%, אולי יותר.
40% זה לא מעט, גלעד.
זה המון.
כשתוסיף ש30% הרי תמיד אין להם דעה, נכון? זה תמיד 30% אומרים, אין לי מושג על מה אתה מדבר בכלל?
כן, אני לא יודע אם זה 30% במקרה הזה, אבל זה אחוז מאוד גבוה של אנטישמים, לא בספק. כשמיכל, במחקר שלו, הוא בעצם מחלק את האנטישמיות...
גלעד, שאני עדיין בשוק במספר הזה, 40%. 40% אתה הולך
בחור. זה לא כל כך חריג במזרח אירופה, אגב.
אוקיי.
אם מסתכלים על המחקר של מיכל, אז יש שלושה סוגים של אנטישמיות שהוא מזהה.
לך על זה.
סוג אחד של אנטישמיות, זה נקרא אנטישמיות קלאסית, שזה היהודים רצחו את ישו, והיהודים משתמשים בדם של ילדים נוצרים בשביל לאפות מצות. כן.
אחרת המצות לא פריחות, גלעד.
נכון, אנחנו יודעים. הסוג השני זה אנטישמיות שניונית, שזה בעצם אומר השימוש בשואה, כמניפולציה לידי יהודים, כן, היהודים משתמשים בשואה כדי לגרום לנו להרגיש רגשות אשם, וכדי לסחוט אותנו כלכלית.
קוראים לזה, אתה יודע, גילט, מה לעשות? גילט, not גילט, מה נעשה?
והסוג השלישי של האנטישמיות זאת אנטישמיות קונספירטיבית, שזה היהודים מאחורי הקלעים בעצם שולטים בעולם.
זה הלייזר עכשיו, הזה של נורא, קוראים לסטפניקה, היהודים הלייזר
בכוכבים? רוב האנטישמיות בעולם היא אנטישמיות קונספירטיבית, כן, זה מה שחורים בכמעט בכל העולם. מה שמעניין בפולין, שדווקא האנטישמיות הקלאסית נמצאת בעלייה. זאת אומרת, האנטישמיות המאוד פרימיטיבית הזאת, שהיית חושב שהיא תעלה מהעולם, היא נמצאת בעלייה באזורים מסוימים בפולין. זאת אומרת שיותר ויותר פולנים חושבים שיהודים באמת משתמשים בדם של ילדים נוצרים בשביל לאפות מצות וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז כמובן שכשמיכל מפרסם את הדברים האלה וכותב את זה גם בעיתונות, זה לא ממש גורם לו להיות פופולרי לחיוב.
בקיצור, לאיראן הולך להיות גרעין, אין הסכם מתקרב אלינו, טראמפ אף אחד לא מאמין לו, בקרוב יודיעו על הכרה במדינה פלסטינית, ובאירופה כולם שונאים אותנו.
אנחנו היינו חמוצים. סיכמת יפה.
אנחנו היינו חמוצים. נהיה כאן גם בשבוע הבא, אם לא ייפול עלינו טיל. נשמח אם תאזינו לנו, מוזמנים לעקוב אחרינו בכל מקום שאתם עוקבים אחרינו, ולעשות לנו דירוג, זה עוזר לנו להגיע, להתראות.